גדול מכדי שיבטלו אותו. כתבתו של מט פלגנהיימר, ניו יורק טיימס, תרגום מרב שמבן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. הקומיקאים האחרים קראו לו כדור הכעס הקטן, חצי בחיבה, אף פעם לא בפניו. אדם דליק בהתנהגותו ובמיתוגו, כך נראה, עם שרירי הטקוונדו שלו ואמונתו היוקדת, שיש כמה חורים בסיפור התנכי. נוח היה בן 600 ושיקור, אמר ג'ו רוג'ן לקהל שלו בלוס אנג'לס לפני כ-20 שנה, באחד הקטעים האהובים על אי סבירותה של התיבה המקראית. אחר כך הוא התקוטט עם מלצרית קתולית והוזר מחרון האל. תתרחק, אמרה לו אלינור קריגן, המלצרית במועדון הקומדי סטור, שהפכה בעצמה לקומיקאית והודתה לאלוהים כשהוא ירד מהבמה. אתה עומד לעלות בלהבות. זה לא חילול קודש, מחר רוגן. לדברי קריגן. את לא שומעת מה אני אומר. עכשיו, לטוב ולרע, מיליוני אנשים שומעים מה ג'ו רוגן אומר. הוא עדיין לא בטוח שהם תמיד מבינים את הבדיחה, אבל הוא עדיין לא עלה בלהבות. רוגן, בן 53, הוא אחד ממוצרי המדיה הנצרכים ביותר בעולם, עם הכוח לעצב טעמים, פוליטיקה, החלטות רפואיות, עובדה ידועה היטב לגדודי גברים מתחת לגיל 40, חסרת היגיון עבור בני 50 פלוס רבים, שאינם מכירים אותו, ומבלבלת, על פי הודעתו האישית, עבור האיש עצמו. הפודקאסט שלו, החוויה של ג'ו רוגן, The Joe Rogan Experience, ולמעשה סדרה של שיחות נודדות, לרוב בליווי וויסקי וגרס, בנושאים הכוללים קומדיה, היאבקות בכלוב, פסיכדליה, תורת הקוונטים וחוסר הרסן הפוליטי של השמאל. בשנה שעברה נרכשה התוכנית לשידור בספוטיפיי בעסקה מוערכת ב-100 מיליון דולר, עסקה ששווקה ביהירות שככל הנראה מעידה על עצמה. המנחה מסוכן, לפחות כמו שקומיקאים אוהבים להיות מסוכנים. מן הסתם אין להתייחס לדבריו כפשוטם, אלא רק שצריך. ויש לסמוך על המגזין חד ההבחנה שיבחין בהבדל. ואם הממסד היה משיג את מבוקשו, רוגן ודאי היה זוכה לגינוי, מבוטל, מועלה בחכה ומוצא מהמים. חמקתי מהרשת, הוא אמר באחד הפרקים האחרונים, בליווי כללה שנשמע כמו הצהרת כוונות, ואני שוחה בים הפתוח. כל זה יכול להיראות קצת כמו קריסת מערכות כשהוא מספר על זה, עדות לחוסר האמון הפושה במוסדות המיינסטרים, וגם לפיתוי העז לשכנע אנשים שמאזינים למשהו חתרני וחסר פשרות. ב-2019 אמר רוגן שהפודקאסט שלו צבר כ-190 מיליון הורדות בחודש. כמה מהפרקים הגיעו לעשרות מיליוני אנשים, ובהם רעיונות עם אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, שהופעתו הצוהלת, שכללה גם אישון ג'וינט, התרחשה במקביל להידרדרות ניכרת במחיר המניה של החברה. ואלכס ג'ונס, תיאורטיקן הקונספירציות של הימין הקיצוני וידידו משכבה הימים של רוגן. לשם השוואה, המנחה הפופולרי ביותר בחדשות הכבלים, טאקר קרלסון מפוקס ניוז, יכול לצפות לכ-3 מיליון צופים בשידור חי בכל לילה. אנחנו סוגדים לאיש הזה, אמר קריסטיאן חורי, סטודנט בן 20 מאוניברסיטת אוקלהומה סטייט על רוגן, וסימן את הפרקים המועדפים עליו לאחר שראה אותו במופע סטנדאפ ביוסטון במאי. הייתי עושה הכל כדי לעשות מה שהוא עושה. מה שרוגן עושה יכול להיות קשה לסיווג, לאור העובדה שאל מעמדו כקול הבולט ביותר של רוח הזמן מעל גלי השמע, הגיע בזכות לא מעט סתירות בדמותו, לכאורה. הוא מאזין נדיב שגם משתף בכל כל חצי מחשבה שצצה במוחו. הוא מתלהם בפומבי על מתלהמים מקצועיים. הוא יכול להיות בהתאם לקהל הספורטאי או התלמיד החכם, הבריון או הנפגע. מדי הפודקאסט שלו, חולצת טי שמבליטה את זרועותיו השריריות, אוזניות צמודות לקרקפת חשופה, מזכירים מאמן האבקות בתיכון שהשתלט על החדר האורקולי. הוא קומיקאי שיכול באותה מידה לדון על נגיף הקורונה באופן אינטליגנטי עם אפידמיולוג, ולדון על אפידמיולוגיה באופן פחות אינטליגנטי עם קומיקאי אחר. הוא נותן המלצות מזיזות שוק לתוספי תזונה, משקאות המכילים CBD, ספרי עיון, אופרה לנוטלי הקריאטין או שוורצנגר לחובבי ההיסטוריה של הילידים האמריקאים, תלוי באיזה יום תפסתם אותו. הוא גם אומר שאין לסמוך עליו כמקור מידע מכובד. הסלבריטאות של רוגן הגיוני דייה עבור מי שמכיר אותו. במשך כמה עשורים הוא התבסס כקומיקאי, שחקן סיטקומים ופרשן היאבקות בכלוב מטעם UFC. מה ששונה עכשיו, מלהיב את מעריציו ומלחיץ את השאר, הוא ההון החברתי שהצליח לצבור, תוך כדי התרסה נגד הגבלות שומרות סף מסורתיות של תהילת מיינסטרים. זה סיפור של התמדה, עיתוי וחושים חדים לרוח התרבותית הרווחת. הוא התחיל להקליט את עצמו לפני 12 שנה, כשדיבר בשידור חי בפני אוסף של כמה מאות אנשים ברשת, ואנשים הקשיבו. ואז הצטרפו עוד. לא היו צנזורים ברשת, נותן החסות הראשון שלו היה הצעצוע מין. הוא לא היה זקוק להוליווד, אומר דום איררה, קומיקאי וחבר ותיק. לג'ו יש קטע משלו, והקטע הזה גדל מספיק כדי להתנגש מדי פעם במגוון מוסדות כמו הבית הלבן ובית המלוכה הבריטי. לאחר שרוגן אמר באביב שאנשים צעירים ובריאים אינם צריכים להתחסן נגד נגיף הקורונה, אף על פי שמאוחר יותר הדגיש שהוא לא מתנגד חיסונים ושממילא אין לראות בו סמכות רפואית, הערותיו גררו גינויים מממשל ביידן ומהנסיך הרי, פודקאסטר נוסף של ספוטיפיי. אם אתה אומר שאתה לא מסכים איתי, כנראה שגם אני לא מסכים עם עצמי, אומר רוגן, מתגונן למחצה. אני לא מסכים עם עצמי כל הזמן. הפרק הזה זיקק מתח מרכזי בהצלחת התוכנית. האם המגפון שלו מטיל עליו אחריות רבה יותר, אחריות שלדבריו הוא מעולם לא רצה? חלק מהקומיקאים, ועל אחת כמה וכמה חלק מהפוליטיקאים, לא מאפשרים לו ליהנות מחמת הספק. אני רואה את הפלטפורמה הגדולה שלו, אמרה הקומיקאית הפרוגרסיבית אימי שומר כשהתארחה בפודקאסט של רוגן, כהזדמנות לעזור לאנשים. רוגן אמנם אמר שלא הצביע לטראמפ באף אחד מהקמפיינים שלו, שיבח את ברני סנדרס, שהתארח בפודקאסט ב-2019, וקידם מדיניות של השמאל כמו הכנסה בסיסית לכל, אך הוא הפגין מיומנות מיוחדת בסוג הלוחמה התרבותית שרוממה את הנשיא לשעבר. הפגנת זלזול שווה בחשיבת עדר אליטיסטית וברגישות יתר ליברלית. אתה אף פעם לא יכול להיות מספיק מואר. זאת הבעיה, התלונן רוגן במאי, ביחס לסכנות של תרבות הביטול, וטען שבסוף זה יגיע לכך שלגברים סטרייטים לבנים אסור יהיה לדבר. עם זאת, הקונסטרוקציה הזאת לא חפה מבעיות, והדוגמה הנגדית הנמרצת היא ג'ו רוגן, גבר לבן מדבר. הוא כבר מזמן אמר כל מה שמתחשק לו, העליב את החברה המנומסת והזהיר מפני הסכנה למוניטין בחתירה לחיים כאלה. על חטאיו הוא נענש בהון עתק ובהשפעה גלובלית. הכוח של מה שהוא יצר, הוא לא צריך לפחד מכך שיבטלו אותו. אמר אנדרו דייס קליי, חבר של רוגן והמבוטל המפורסם ביותר של עולם הקומדיה של שנות ה-80 וה-90. הכל טוב אצלו. חוט השני שעובר בחלק גדול מהרפרטואר של רוגן הוא חוש ללחידת תשומת ליבם של אנשים, היכולת לעורר בהם סקרנות שתשאיר אותם עד האתגר של המתמודד הבא, עד הבדיחה הבאה, עד 20 הדקות האחרונות של שיחה בת 3 שעות עם קוונטין טרנטינו. אני זוכר שביררתי עליו בגוגל והייתי קצת מבולבל, אומר לורנס לסיג, פרופסור למשפטים בהרווארד ותומך ברפורמת מימון מסעות בחירות שהתארח בפודקאסט ב-2018, שסיפר על הפעם הראשונה שגילה אותו. אולי היו שני ג'ו רוגנים. קריירת הבידור שלו התחילה מוקדם, במופע קסמים בשכונת פישרמנס וורף בסן פרנסיסקו, כשהיה בן 7 או 8. רוגן עבר לשם עם אמו לדבריו, לאחר שגר בניוארק עם אב שהקשר עמו נותק מזמן, שנטה לאלימות. רוגן, שאינו מרבה לדבר בהרחבה עם תקשורת הדפוס, סירב להתראיין לכתבה. לאחר מעבר נוסף לאזור בוסטון, קריירת טקוונדו מאותרת בגיל ההתבגרות ותקופה קצרה באוניברסיטת מסצ'וסטס בבוסטון, עשה רוגן את צעדיו הראשונים בעולם הסטנדאפ ב-1988, כשחברים שידלו אותו לעלות על הבמה לילה אחד והוא נדלק על זה. הפריצה המוקדמת הגדולה שלו הייתה כשעבר ללוס אנג'לס וקיבל תפקיד בסיטקום עיקר החדשות, ששודרה מ-1995 עד 1999. רוגן שיחק בחור פשוט וחובב קונספירציות בשם ג'ו. אבל את תחושת הקהילה החזקה ביותר שלו מצא בקומדי סטור, שם זכה למוניטין של אשף סנוקר ערמומי ושרירי, שמפגני אומנויות הלחימה שלו במטבח המועדון לא תראו מקום לספק. אתה צריך להיות משוגע לגמרי, אמר קליי, שהופיע אף הוא בקומדי סטור, אם אתה מתעסק עם ג'ו רוגן. הוא שמר בקפידה על גופו ורק לעתים נדירות שתה בכבדות או ישן מריחואנה, הכתיר את עצמו כמומחה לחטאים אחרים, וטען שהוא מחזיק באוסף הפורנוגרפיה הפרטי הגדול ביותר בעולם. כשמישהו שאל איך אפשר להוכיח את זה, נזכר האיש, רוגן סיפק אישור בין שתי מילים שנשמע משכנע דיו. תאמין לי. דובר של רוגן מסר כי אם אי פעם הוא שמע הערה כזאת, זה היה בהקשר של בדיחה. לעתים קרובות, קרב צעקות איתולי היה מלווה אותו אל מחוץ לבמה, כשרוגן מתעקש בקולי קולות על גאונותם של לד זפלין או על טיפשותם של קומיקאים שצפו במשחק כדורסל במקום ב-UFC, או על אמונתו הרצינית שהאדם מעולם לא הגיע לירח. נראה שגם חלק מהקהל הקבוע נהנה להתעצבן ממנו. מלח ומינרל, מלח ומינרל, נשמע רוגן צועק על אישה שנכחה בקהל לילה אחד. איש לא ידע בוודאות למה. הוא צורח מלח ומינרל ואני אומרת, ג'ו, כולם יודעים את זה. סיפרה בחיבה קריגן, המלצרית שהפכה לקומיקאית. הוא אומר, זה לא מה שהיא אמרה. ואני אומרת, אתה חייב להירגע. על הבמה תזזיתי ומטופח, רוגן היה מסוג הסטנדאפיסטים שהיום כנראה ינסו למצוא דרך להתארח בחוויה של ג'ו רוגן, כשהוא מפרק לגורמים את הדחפים החייתיים של גברים או את נפלאות הדייטים עם נשים לא אינטליגנטיות. מסוג הבחורות שכשאתה מסתכל להן עמוק בעיניים, אתה רואה את החלק האחורי של הגולגולת שלהן. אמר באחד הקטעים. הוא הקפיד ללבוש בגדים רפואיים שלעיתים קרובות השתשו את מבנה גופו. הוא לבש בגדים רפואיים בכוונה כדי לא להסב לכך את תשומת הלב, אמרה שי מטש, חברה וקומיקאית שמכירה את רוגן מאז שנות ה-90, ונזכרה שפעם הוא יעץ גם לה לא ללבוש בגדים צמודים שמסיחים את הדעת על הבמה. למרות הלבוש, חלק מהקומיקאים מוצאים את הלוחמנות הבימתית של רוגן מעייפת, ובשיחות פרטיות מכנים אותו ואת חבריו וחסידיו השריריים קוברה קאי. גם כיום, קומיקאים רבים אינם ססים לבקר את רוגן בפומבי, מודעים לפלטפורמה הנוכחית שלו ולמעריציו הקנאים, ומכירים היטב את יכולתו לערער את יריביו המשוערים עוד לפני שהיה לו כוח כזה. הוא פשוט שידר את התחושה הזאת שלא כדאי לנהל איתו שיחה ארוכה מדי, כדי לא להגיד את הדבר הלא נכון, סיפר ג'ון קפרולו, קומיקאי ודורמן לשעבר במועדון, שאמר שהריץ את רוגן בזמנו, אך לאחר שאנשים בסביבת הפודקאסט הפגינו כלפיו יחס עוין בפומבי, דעתו השתנתה לשלילה. הוא פשוט בן אדם שיכול להתהפך. ואז איפה אתה? קפרולו סיפר על קומיקאי נוסף שנכנס למועדון לילה אחד בזמן שרוגן היה על הבמה. הוא אומר, הנה הוא, אמר קפרולו, המיליונר האומלל ביותר. כתרגיל מקצועי, נטייתו של רוגן לאימות ולבחינת סבלנותם של אחרים, הסבה לו הרבה יותר תועלת מנזק. התאמה אינטואיטיבית לתוכנית מגביעת פרופיל כמו אפקט הפחד אותו עינך. נדיר מאוד שיהיה לך מנחה שיילחם עם המתמודדים שלך, אמר מט קוניץ, אחד ממפיקי התוכנית. ג'ו היה נלחם עם המתמודדים שלנו, נאלצנו ממש לרוץ מחדר הבקרה ולהפריד ביניהם. חבריו של רוגן מציינים שתי התפתחויות אישיות שהשפיעו על חוויית השהייה בסביבתו. הוא חי עם אשתו הנוכחית, ג'סיקה, שאיתה יש לו 3 ילדים במשך כשני עשורים, לאחר שבמשך זמן רב דיבר בגלוי על חוסר התועלת שבנישואים. כל מי שמכיר אותי אומר שיש, כאילו אותי, טרום ילדים ופוסט ילדים, אמר רוגן לחברו דייב שפל בפודקאסט במאי. אני הרבה יותר נחמד. הוא קבע שמריחואנה היא בחירה טובה אחרי הכל. אף פעם לא ראיתי שגרס עוזר למישהו כמו שזה עזר לו, אמר איררה, הקומיקאי. היינו אומרים, אוי אלוהים, נקווה שיש לו את המוצרים האכילים שלו היום, סיפר קוניץ. זה ירגיע אותו. לא הכל השתנה. לפני כמה שנים, אמר קוניץ, הוא נתקל ברוגן בזמן חופשה בהוואי. הוא התבגר מאוד, הסביר קוניץ. אמרתי, אתה עדיין מאמין שאדם לא נחת על הירח? רוגן הבטיח לשלוח לו כמה סרטונים שנאסה לא רוצה שתראו. רוגן שיצא למסע צלב נגד תרבות הביטול, הביא כנראה לביטול הסלבריטאי הראשון בעידן האינטרנט המודרני. זה בדרך כלל נתפס כמעשה מוסרי שלו. ב-2007 עלה רוגן על הבמה בקומדי סטור כדי להתעמת עם קומיקאי אחר, קרלוס מנסיה, בשל האשמות ישנות כי מנסיה גנב פתיחות מקומיקאים אחרים. חבר צילם את חילופי הדברים ורוגן פרסם קטעים הצילומי ברשת בתוספת קטעים מרשיעים של מנסיה המבצע גרסאות לבדיחות שאחרים ביצעו קודם. אני קומיקאי אמיתי אחי, אמר לו רוגן בחוב המצחייה מסובב לאחור ובמה שנראה כמו חולצת הקולג' מהסרט בית החיות לצעקות הקהל. בתחילה הקהל הקומדי סטור התייצב לצד מנסיה, הקומיקאי המצליח יותר באותה תקופה עם מופע משלו בקומדי סנטרל. ואסר על רוגן להופיע במועדון. רוגן אמר אז כי גם הסוכנות שלו, שמנסיה היה אחד מלקוחותיה, פיתרה אותו. אך ככל שהסרטון הפך לוויראלי, בשחר עידן הסרטונים הוויראליים, המוניטין של מנסיה התפוגג ללא תקנה. בריאיון שנערך עם עולה האחרונה, נשמע כי הוא משלים עם גורלו ההיסטורי. בעיני רוב הקומיקאים הוא נתפס אז ועדיין כמעין גיבור שנחלץ למען המטרה, אמר מנסיה. זה אירוני שאדם שאומר עכשיו שאסור לבטל אף אחד לכל הפחות התחיל לבנות את הפודקאסט שלו על ידי ביטול שלי. אף על פי שהחוויה של ג'ו רוגן עלתה לראשונה רק ב-2009, פרשת מנסיה הייתה מרכזית בביסוס האתוס המכונן שלה. שובבה, חסרת גבולות, מחטיפה אגרופים בחדווה. החבר שצילם את האימות עם מנסיה, בריין רדבן, הפך למנחה המשותף הראשון של רוגן. המאזינים דורבנו לבקר בג'ורגנט כדי לקבל הנחות לפלשלייט, צעצוע האומננות שנתן את חסותו לתוכנית. ההתחלות הצנועות האלה שנבנו סביב שיחות משוחררות על סטנדאפ או על תגרנות פוליטית או על מדוע נשים נועלות עקבים לדעת הגברים, קיבעו את מה שנותר המאפיין הטכני המגדיר של הפודקאסט. היעדר עוצרות או עריכה ניכרת כלשהי, כאילו סינון כזה יהווה סוג של צנזורה שרק תוזיל את המוצר. והמוצר הזה הלך ומיצב את המנחה כמומחה לסגנון חיים, אידיאל שאליו יוכלו המאזינים להגיע, פיזית ואינטלקטואלית, אם רק יוכלו לקרוא את הספרים הנכונים ולהניף את המשקולות הנכונות, חזון של סוג מסוים של גבריות. שאף להיות האדם שאתה מתיימר להיות, יעץ רוגן בפרק אחד, כשאתה מנסה להשיג זיון. נראה שהוא גייס את הפופולריות שלו לטובת שוק מקופח, כשסיפר לאחרונה על מבוכתם של פרסומאים לנוכח ההרכב הדמוגרפי של הקהל שלו. הם אומרים, אלוהים אדירים, יש לו 94% גברים. כאילו, מה קורה כאן? אמר רוגן במאי, אם כי כנראה ניפח קצת את המספרים. ואני אומר, זה משום שהם לא מיוצגים. גברים אינם מיוצגים. מבחינת המאזינים, החיבור הוא אינטואיטיבי, שבטי, תרבות אחידה של בעלי מחשבה חופשית, כפי שהגדיר מרק מרון, מנחה הפודקאסטים והקומיקאי העמית, את המונה מעריציו של רוגן, מלגלג על קבוצה שיכולה לתקוף את יעדיה כגוש מקוון. קומיקאים אומרים שמעריצים חדשים מרחבי העולם התחילו לזהות אותם באופן מיידי לאחר שהופיעו בתוכנית של רוגן. שנה סואן, אפידמיולוגית רביעה שהתארחה בתוכנית באביב, אמרה שלאחר מכן קיבלה הודעה ממעריץ של רוגן שהנואש להעביר לו חרב סמוראים בעבודת יד. סופרים דיווחו כי יצירות שפורסמו זה מכבר חזרו להיות רלוונטיות. מעולם לא שמעתי על האיש, אמר הסופר סם גווין, וסיפר על תהייתו ב-2019 כשהמול שלו התקשר לשאול מדוע המחירות של Empire of the Summer Moon, ספרו מ-2010 על שבט האינדיאנים קומנצ'י, נסקו לפתע. התברר שרוגן כתב על הספר באינסטגרם. כמה שבועות לאחר מכן, גווין התארח בתוכנית. באוקטובר של השנה שלאחר מכן פשוט קיבלתי צ'ק תמלוגים ענק, אמר. בעיניי זה כוחו של ג'ו רוגן. ברעיונות מעריצים מזכירים שוב ושוב את נכונותו של רוגן לשדר כל נקודת מבט, פרובוקטיבית ככל שתהיה, במיוחד אלה שחברות החדשות המסורתיות התנערו או התעלמו מהן. זה סוג השאלות שאני חושבת עליהן כשאני הולכת לישון בלילה, אמרה סטפני ג'ונס בת ה-27, וחיתה לראות את רוגן מופיע באוסטין, טקסס, במאי. היא יחסה את החלטתה להתחסן נגד קורונה לדיון שקיים רוגן על אנשים מאותגרי חיסון בפודקאסט. רוגן דיבר על יחסי אהבה שנאה עם קונספירציות, והבוז שלו למשטור דעות יכול לעבוד לשני הכיוונים. הוא למשל הקדים בהרבה את רוב כלי התקשורת המסורתיים והיה קולני מהם בהרבה, כשאלה את האפשרות שהמגפה מקורה בדליפה ממעבדה סינית, אפשרות שזכתה לביקורת של ממשל ביידן. אבל התיאוריות שלו הן גם עניין של כמויות, מאומתות על ידי מספר כניסות ולא מוטרדות מפספוסים. רוגן נוטה פחות להתעכב על הפרחת ההיפותזות שהוא מעלה, כמו הרעיון חסר הבסיס שלפיו משפחת קלינטון קשורה איכשהו לרצח סט ריץ', חבר בצוות הוועדה הדמוקרטית הלאומית ב-2016. הוא נמלא אזוז כשהוא עוסק בנקודת המפגש של ספורט וגינונים חברתיים, ולגלג שוב ושוב על פלון פוקס, שב-2013 הפכה לספורטאית הטרנסג'נדרית המוצרת הראשונה בענף אומנויות הלחימה המעורבות, והעיר הערות, היא לא באמת היא, שנתפסו כדוחות בעיני תומכיה, אך מאזינים רבים שמחו לשמוע אותה נאמרות ללא התנצלות. כשג'ו רוגן רודף אחרייך, זה לא רק הוא, אמרה פוקס בהודעת מייל. עם כל אלבון שהטיח בי, הוא עוטט לחסידיו שהפניית אלבונות והשמצות טרנספוביות כלפיי היא דבר מקובל. כמה הפרוגרסיבים ציינו חוויות דומות לאלה של פוקס, כשביקרו את ברני סנדרס שהתארח בפודקאסט במהלך הפריימריז הדמוקרטיים ב-2020, במיוחד לאחר שהקמפיין החל לקדם את השבחים שהתיר עליו רוגן לקראת הוועידה המפלגתית באיווה. למעשה, במרות שהתמקד בעיקר ביכולת המשוערת להביס את טראמפ, הענקת הרעיון נתפסה במעגלים הפנימיים כהחלטה קלה מדי, דרך להגיע למצביעים עצמאיים או אפילו בעלי נטייה שמרנית, שלרוב אינם שומעים את סנדרס. אשמח להתארח שם שוב, אמר פאיז שקיר, יועץ של סנדרס ומנהל הקמפיין ב-2020, ברעיון שנערך לאחרונה. כל הרעיון הוא לדבר עם אנשים שלא תמיד מסכימים איתך ולשכנע אותם. במהלך השנה האחרונה ביצע רוגן שני מהלכים גדולים. אחד מהם היה אינטואיטיבי למדי. הוא עבר עם משפחתו מלוס אנג'לס לאוסטין והצהיר כי עירם הקודמת צפופה מדי והמיסים בה גבוהים מדי. זה לשמור על אוסטין מוזרה, אמר סטיב אדלר, ראש העיר, שהתארח לאחרונה בפודקאסט של רוגן, מצטט סיסמה מקומית אהובה. המהלך השני הציב סוג של מכשול מיתוגי. בכך שהסכים לשדר פרקים מלאים באופן בלעדי בספוטיפיי, ענקית תקשורת שבסיסה בסטוקהולם, הפך רוגן את הפודקאסט מאנדרדוג משועשע וקנטרני למפלצת כלכלית. התוכנית ספקה צניחה ראשונית במספר המאזינים כאשר אלה נאלצו להוריד את ספוטיפיי בחינם כדי לשמוע אותו, ונראה כשליטתו של רוגן ביוטיוב התפוגגה כמעט. כעת, מתחת לסרטונים מקוצרים שעדיין מורשים לעלות באתר, לא פעם מאשימים אותו הגולשים בהתמסחרות. רוגן, רגיש לכל רמיזה שהוא פועל בשירות התאגידים, הבטיח לקהל שלו את שליטתו היצירתית הבלתי מעורערת, ופנה לעובדי ספוטיפיי שהביאו מורת רוח על החיבור שיצרה עמו החברה. אם אתה ילד מואר בן 23 ואתה עובד בחברה הזאת, אתה חושב שתוכל לעמוד על שלך, אמר באוקטובר האחרון. אני מבין את זה. הוא דחק בעובדים האלה להקשיב לחלק מהמילים, גם במוזיקה הפחות קדושה שיש בספוטיפיי. אך בקרב ההנהגה הבחירה בספוטיפיי, אומרים מקורבים לחברה, הרעיון שרוגן מהווה סוג כלשהו של כאב ראש, מצער עבור ההנהלה, הוא מצחיק. אף שחלק מהמתנגדים העקשניים עשויים להביע את מורת רוחם, כמו מעריציו של הווארד סטרן שמשוכנעים שהוא יתרקח, קהל מאזיניו של רוגן נותר צעיר, נאמן וגלובלי יותר ויותר. הוא הפך לנכס כה מרכזי בהצלחת החברה, שהפודקאסט שלו מופיע כקטגוריה בפני עצמה באפליקציה. ספורט, מוזיקה, חדשות ופוליטיקה, ג'ו רוגן. השאלה עכשיו, כשרוגן מגיע לשלב הכתרת המלכים, היא כיצד הוא עשוי להשתמש בהון שלו. נראה שהוא אכן אוהב את הרעיון של אנשים שבאים להתארח אצלו בכל המובנים, ואת הכוח הנובע מפיקוד על פלטפורמה כה גדולה, עד שגם מי שעשוי להרגיש יותר בנוח במקום אחר, נבחרי ציבור, מדענים, עיתונאי מזדמן, מבין שהתעלמות ממנו תהיה חסרת אחריות. כשהמגפה החלה לחתר את ארצות הברית במרץ 2020, ניצל מייקל אוסטרהולם, מנהל המרכז לחקר ומדיניות מחלות זיהומיות באוניברסיטת מינסוטה, את מה שלדבריו תהיה הטיסה האחרונה שלו השנה, לצורך השתתפות בתוכנית של רוגן והזרת מאזיניו. כשהבנתי שאולי יהיו רבים בקהל שלו, שלא יסכימו שזאת תהיה בעיה, הרגשתי שזאת תהיה ההזדמנות הטובה ביותר להפיץ את המידע הזה, אמר אוסטרהולם בריאיון. זו הייתה ללא ספק התחייה העזה ביותר שקיבלתי אי פעם על כל מה שאמרתי בפומבי. האפידמיולוג אמר שהציע לחזור לשיחה נוספת עם רוגן עד כל השב. לעתים קרובות יותר דאג רוגן לקדם קומיקאים במעגל שלו, והבהיר במפורש את מטרתו להרחיב את תביעת הרגל הקומית באוסטין ולפתוח מועדון משלו. חברים הקניתו אותו על היותו ג'וני קארסון של דורו, המנחה שברכתו עשויה להוליד כוכבים בין לילה, וכתובתו החדשה כבר החלה למשוך למקום קומיקאים מסוג מסוים. כל הקומיקאים האלה עוברים לשם כדי להיות קרובים אליו, אפרופו הלוקות. טפילים, אמר קליי. תנו לאיש לנשום, מה זה? אתם חונים לו מחוץ לבית? מחכים שהוא יגיד, רוצה להשתתף בתוכנית היום? וכך יש כיום מעין תת כלכלה של רוגן, של שדרני פודקאסט קומיקאים שהוא עזר להם לקבל חשיפה, ושהפרסונה הציבורית שלהם, בדומה לשלו, נבנתה בחלקה סביב לג לתקינות הפוליטית ולמוסדות הקשורים אליה. מרחב תרבותי סוער ומסחרר שנותן את התחושה שהשמאל והימין מתלכדים בתוכו. שהניו יורק טיימס שלח מייל לאחד מהחברים האלה של רוגן, טים דילון, וביקש לשוחח על המנחה, הגיב דילון בכללה ופרסם את חילופי הדברים למאות אלפי עוקביו ברשתות החברתיות. מה שקרה לאחר מכן היה עדות מרשימה לחסידיו האקלקטיים של רוגן ולהערכתם את היחס שהוא זוכה לו בעיתונות. ניו יורק טיימס מתכונן לכתבת קטילה על ג'ו רוגן, זעקה אחת הכותרות ברשת החדשות הימנית One America. ברור שהסכינים נשלפו בשבילו, אמרה קריסטל בול, פרשנית שמאלנית ב-Rising, סדרת הרשת הפופולרית והאנטי-ממסדית שאותה הנחתה עד לאחרונה. אם המילה דיסאינפורמציה לא מופיעה בשלוש הפסקאות הראשונות, התחייב סגר אנג'טי, עמיתה השמרני יותר של בול, אני אוכל את הגרב שלי בשידור, מהלך קבוע שלו. עם זאת, אם קיים איום על מעמדו של רוגן בטווח הרחוק, הוא לא נובע מהתבטאות חריפה כלשהי שתגרור נזיפה של עיתון, ניתוק יחסים עם ספוטיפיי, או נו-נו-נו באצבעו הקולקטיבית של הבית הלבן. הסכנה היא שלא יישאר לו מה להגיד. רוגן נצפה לאחרונה כשהוא מבלה בנעימים בבר פתוח באוסטין, לאחר הופעת סטנדאפ, מעוגף על ידי מקורב שרירי שהתערב כדי לומר לכתב פולש, אם אתה לא מכיר אותו, זה לא רעיון טוב. מרחוק הוא נראה רגוע, נשאר עד אחרי 1:30 לפנות בוקר כדי לגרוף שבחים ולפטפט עם חברים. הוא המשיך לדבר תוך כדי משחק קורנהול שהתנהל בקרבתו ליד כמה מקומיים שדופים בג'ינס, עם גבר שעמד בסמוך אליו ואחז במה שנראה כמו שקית ניילון מלאה בתוספים. הוא הצטלם לכמה תמונות ורקד קצת לצלילי סופר פריק של ריק ג'יימס, מנופף בזרועותיו בסגנון הדיסקו. כולם צחקו מהבדיחות שלו. הוא היה הבחור שתפס את המכונית, קנה אותה ודחס פנימה את חבריו לנסיעה עד לפסגת ההשפעה. וקשה להתקוטט כשאתה למעלה, באחד הפרקים באותו שבוע התלונן רוגן על הביישנות של קומדיות מודרניות. טענתו, אמריקה של ימינו לעולם לא תרשה לסרטים כמו סופרבד, חרמן על הזמן או אחים חורגים, לעתים גסים אם כי לא מזיקים מסוף העשור הראשון של שנות ה-2000 להריח את המסך הגדול. אך כוחות הביטול המתגברים לא הסתפקו בכך. זה המקום שבו מצא את עצמו רוגן תוהה לגבי הוראות סתימת הפיות העתידיות של גברים סטרייטים לבנים, ועל ההרחבה ההגיונית לכאורה לאחר מכן שתאסור על המעמד המיוחס להסתובב בחוץ כמעין תיקון, מכיוון שכל כך הרבה אנשים נכלאו במשך כל כך הרבה שנים. אני לא צוחק, אמר רוגן, נראה שהוא קצת צחק, ואולי אי הוודאות הזאת היא תגמול בפני עצמו. יש הרבה אנשים, הוא אמר כעבור רגע, מגלגל את עיניו על מי שמביישים את הבלתי מוארים, שמנצלים את המוזרות הזאת בתרבות שלנו. גדול מכדי שיבטלו אותו. כתבתו של מט פלגנהיימר, ניו יורק טיימס. תרגום מרב שמבן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.